תורת היחסים, הפודקאסט שמחבר בין אנשים להצלחה, עם גיל וג'ני.
אהלן, אתם מאזינים לתורת היחסים, פודקאסט שעוסק בנטוורקינג וקשרים בין אישיים, ומנסה להבין איך הם מובילים להצלחה. במסגרת הפודקאסט אנחנו מראיינים אנשי מפתח במגוון תחומי עיסוק, כמו עסקים, הייטק, מוזיקה, פוליטיקה, כלכלה, ומנסים למעשה להבין איך מערכות היחסים עם הסביבה שלהם תרמו להצלחתם. אנחנו רוצים להביא לכם זווית שהיא קצת אחרת ולהתמקד בנושא חשוב שלא תמיד מקבל מספיק התייחסות. כיצד לנהל מערכות יחסים בצורה שהיא חכמה ולעבוד עם האנשים שנמצאים סביבנו, כאשר המטרה היא לסייע לכם לרכוש כלים שיעזרו לכם להצליח לעשות את זה ברמה האישית. אז אני אציג את עצמי, אני ג'ני קרפוסטנוי והשותף שלי זה גיל דגן. היי גיל, מה שלומך?
שלומי מצוין, ג'ני, מה נשמע?
אני בסדר גמור.
האמת שבאמת מאז הפרק הקודם שהקלטנו, קרו כמה שינויים מעניינים אצלך בחיים האישיים. את רוצה לספר על זה רגע לפני שנתחיל?
כן, האמת שתחום העיסוק שלי מעט השתנה. עד כה עבדתי עם יזמים בתחילת דרכם בתור מנהלת פרויקטים ומוצר, ועכשיו אני בתחילת דרכי במקום חדש ומעניין בחברת וויקס.
או, נייס.
כן. שזו חברה שרציתי המון זמן להתקבל אליה, ולמעשה זה באמת אבן דרך מאוד משמעותית עבורי, אז אני מאוד מתרגשת.
איזה יופי. אז קודם כל, באמת המון בהצלחה בתפקיד החדש, אני בטוח שתעשי אותו על הצד הטוב ביותר.
תודה רבה.
אולי כדאי שנתחיל, יש לנו גם כן אורחת מאוד מעניינת היום, נציג אותה, לא?
כן, תציג אותה גיל.
אז האורחת שלנו היום היא האישה הראשונה שמתארחת בפודקאסט שלנו, וזה ממש כבוד לארח אותה. קוראים לה מוניקה פרומן, היא אלופת דיבייט בינלאומית, השופטת הראשית של אליפות אירופה בדיבייט אשתקד, מאמנת של אלופות העולם בדיבייט, היום היא יועצת לפרזנטציה ורטוריקה, מרצה ומאמנת פרזנטציה, ולמעשה מוניקה עוזרת לשפר לאנשים, היא עוזרת לאנשים לשפר את העברת המסרים שלהם, החל מהכנת פרזנטציות במקום העבודה, כאלה במצגות, משקיעים ליזמים, ועבודה עם גורמי תקשורת ו-PR. אז היי, אהלן מוניקה, ממש כיף שאת פה, מה שלומך?
בסדר גמור, גם אני ממש כיף להיות פה.
אז באמת, את יודעת, לא כל יום נוצא לנו לפגוש מישהי שהיא גם אלופת אירופה בדיבייט, גם מומחית בעברת מסרים ופרזנטציות. אנחנו יודעים לצורך העניין ששרן אסקל, לדוגמה, זכתה באליפויות דיבייט בעברה, ויש לה את זה גם בעברת מסרים. אז אצלנו בראש, למי שקצת מכיר את העולם של דיבייט, אולי זה מתקשר באופן די ברור, אבל בואי נרחיב על הנושא הזה לטובת המאזינים שפחות מכירים את הנושא ואת העשייה המרובה שלך. מה זה בעצם אומר להיות מאמנת אליפות בינלאומית בדיבייט, ואיך זה מתקשר לזה שאת יועצת לרטוריקה?
אז נראה לי אני אפרק את זה לכמה חלקי תשובה. נתחיל קודם כל עם מה זה דיבייט, שזה ויכוח תחרותי, וזה בעצם איזשהו ספורט אינטלקטואלי שבו אנשים מתחרים אחד בשני על היכולת לשכנע בכל נושא ועמדה נתונים. וזה איזשהו פורמט שהתפתח כבר באנגליה במאה ה-17, וממש השפיע על תרבות הדיון שם. פורמט שאנחנו עוסקים בו נקרא בריטיש פרלמנטרי, והוא ממש מתנהל כמו שהפרלמנט הבריטי מתנהל, בימים יפים כמובן. ובעצם הרבה אנשים הם חושבים שמדובר רק במשחק, אבל אני חושבת שמדובר פה בכלי שהוא כלי אדיר לשיפור אישי, ואני גם אעז להגיד לשיפור חברתי. אני חושבת שאנשים שעוסקים בדיבייט קודם כל לומדים לעמוד מול קהל, שזה אלמנט מאוד חשוב, אבל גם לדעת להביע את עצמם בצורה יותר מדויקת, בצורה יותר לוגית, מכיוון שזה משחק שבו לא ניתן לנצח רק באמצעות דמגוגיה. אז מי שרק צועק יותר חזק או אומר סיסמאות, לא יכול לשכנע שופט או פאנל שופטים מנוסים, ולכן צריך באמת להעביר את המסר כמו שצריך, לשכנע, ודבר מאוד חשוב, להקשיב ליריבים, שזה נשמע כאילו איך זה עוזר לי בוויכוח, ואני חושבת שאנשים לא מבינים עד כמה זה קריטי להבין את הצד השני ולהבין אותו כמו שצריך, ואפילו לתת לו יותר קרדיט ממה שבאמת, בשביל שאפשר יהיה לנהל ויכוח כמו שצריך. אז זה בגדול על הפורמט. ומה שאני עושה אני התחלתי בעצם כדוברת, והפכתי את זה לאט לאט למקצוע. אז הצלחתי בתחרויות, נהייתי שופטת, הגעתי גם לאחד מהכיבודים היותר גדולים שיש בקהילת דיבייט, שזה להיות שופטת ראשית באליפות אירופה, והתקיימה בשנה שעברה, קיימנו אותה בפעם ראשונה בפורמט אונליין, שהיה אתגר בפני עצמו, ואולי עוד נגיע לזה.
נשמח.
ועכשיו בעצם אני יותר על תקן המאמנת, גם במסגרות אוניברסיטאיות, אז בעצם אני מכשירה כבר את הדור הבא של האלופים, ובאמת אני מאוד גאה להגיד שיצא לי לאמן את אלופות העולם, ובמובן הזה, אז אני חושבת שהם גם התעלו עליי, וזה היה מרגש גם בשבילי אפילו יותר מכשאני הייתי מנצחת בתחרויות, וגם אני מנסה להעביר את זה הלאה לקהל הרחב, כלומר, לא רק לסטודנטים, אלא במסגרות נוספות לאנשים שרוצים פשוט לשפר את מערכות היחסים שלהם, את ההתנהלות שלהם בעבודה, ובאופן כללי לקבל את הקול שלהם, באופן שהם באמת מרגישים שהוא שלהם.
זהו, עניין הזה של מנטורינג, זה באמת דבר מאוד מעניין, כי זה נשמע לי גם חלק בלתי נפרד מהנושא הזה של מהעולם של דיבייט. זאת אומרת, כי זה עולם שדורש כל כך הרבה עבודה משותפת, גם עם אנשים מהקבוצה של חמאס, ברגע שהתחרויות הן קבוצתיות, אני אשמח אם ניגע בזה יותר מוכר, אבל גם באמת כמו שאמרת, עם הסביבה, וזה מוביל אותי באמת לעוד שאלה, שנגעת בנושא הזה, אמרת חברתי, וזה ישר העניין שהכי מעניין אותנו, זאת אומרת, כי הפודקאסט שלנו עוסק בעצם בקשר בין אנשים לסביבה שלהם, אז איך לדעת איך בעצם דיבייט בעצם עוזר לאנשים לייצר השפעה בסביבת העבודה שלהם וביוזמות שהם לוקחים?
אז אני חושבת שקודם כל דיבייט מאפשר תרבות דיון, ואני חושבת שבמיוחד בארץ יש הרבה מקומות שבהם זה חסר. שאנשים פשוט מנהלים דו שיח של חרשים. כל אחד רק מדבר על מה שהוא רוצה, והוא משוכנע שהוא צודק, והצד השני טועה, ואין באמת דיון. ואני חושבת שדיבייט קודם כל מרגיל אותנו בזה ש תמיד יש שני צדדים למטבע, ותמיד אנחנו צריכים להגיע לדיון ולכבד את הצד השני שמולנו, ושהניצחון שלנו הוא לא מובטח, אנחנו באמת צריכים לשכנע. ואני חושבת שכבר יש כאן הרגלים טובים לחיים. אבל אני חושבת שגם מעבר לזה, אם אנשים לומדים לדבר כמו שצריך, באמת יש מקום לרעיונות הטובים יותר לפרוח. ואז אנשים בעצם יכולים להעביר את הרעיון שלהם, ולהאמין שהוא יכול למצוא לו קהל מאמינים, לא רק בגלל העיניים הכחולות של אותו דובר, אלא כי באמת הוא מצליח להראות שזה דבר טוב. ואני חושבת שזה חשוב, כמובן, לסביבה של עבודה, בין אם זה ברמה שהישיבה תלך כמו שצריך, ואין את התסכול הזה שיושבים ואומרים, מה הוא מתחיל לדבר על זה, מה זה קשור, לא באנו לדבר על העניין הזה. או שאפשר באמת להתמודד עם התנגדויות, ולא מצב שהבוס אומר משהו, ואנשים מתחילים לעלות טיעונים נגד, ואי אפשר באמת להגיע לשורש הבעיה, שאני חושבת שיכול להיות בעייתי. או באמת לשכנע, הנה התוכנית שלי, וזאת התוכנית הטובה, וצריך לעשות את זה, ולא צריך לעשות אופציה אחרת. ואני חושבת שזה כמובן מאוד קריטי, גם לתחושה הנעימה, אבל בסופו של דבר באמת הצלחה, כן.
אני אקשר את זה קצת למשהו אחר שאת עושה, שאנחנו בעצם יודעים שאת מרצה באוניברסיטה הפתוחה, ואת מנהלת שם את מועדון הדיבייט. חוץ מזה, את גם לוקחת חלק במועדון הדיבייט הליברלי, שזה מעניין בפני עצמו. למה בחרת להצטרף לסגל אקדמי וללמד סטודנטים דיבייט? אני אישית, למשל, רואה בכך חשיבות שהיא עצומה, והייתי שמחה לקחת קורס כזה בעצמי, או להצטרף למועדון כזה, אבל אני בטוחה שגם ספציפית את מביאה איזשהו ערך מוסף אחר שהוא מעניין אותי. גם בעצם היותה חלופת אירופה בדיבייט, וגם בזכות התפיסות הליברליות שלך, שזה משהו שאני מאוד מתחברת אליו בתפיסת העולם שלי. מה חשוב לך להעביר לסטודנטים וללמד אותם דרך הקורס הספציפי הזה? והאם לדעתך האקדמיה היא באמת עדיין המקום לכך בעולם שכל כך מתרחק מחשיבות של תואר וחשיבות של אקדמיה, האם את מצליחה עדיין לשמור על הזיקה הזאת אצל סטודנטים דרך התפיסות שלך?
אז אני חושבת שאחד אחד מהדברים שמאוד חשוב לי להעביר לסטודנטים, זה באמת לדבר בצורה שהיא אמיתית, במובן של להגיד טיעונים שהם חכמים, להבין מה בדיוק רוצים מאיתנו בנושא, וגם אני חושבת שדבר שקורה לפעמים בכלל בעולם הדיבייט, ואני כן מנסה לפחות להילחם קצת לכיוון ההפוך, זה קודם כל תופעה של, אנחנו רואים אותה באופן כללי, אנשים שאין להם ידע. ואני חושבת שמאוד חשוב לדעת דברים. במיוחד בפורמט של הדיבייט שבו אסור להשתמש באינטרנט, ואסור לחקור. וצריך להגיע עם איזשהו מטען עשיר, מכיוון שפעם אחת מתווכחים על פמיניזם, ופעם אחת על משפט, ופעם אחת על יחסים בינלאומיים. ואחד הדברים שאני כל הזמן מנסה להנחיל זה, תדעו יותר, תקראו יותר, תתעניינו. ודבר נוסף, זה באמת לדבר בצורה שיכולה לשכנע כל אחד. כי יש לפעמים נטייה לאנשים רק לדקלם דברים באופן מכני, או להגיד דברים שהם יכולים להיות טיעון, אבל הם לא בהכרח משכנעים את האדם הממוצע. והרבה פעמים חשוב לי להגיד להם, תנסו לחשוב האם זה יכול היה לשכנע את ההורים שלכם. האם זה יכול היה לשכנע מישהו שהוא אפילו לא בקיא בנושא. ויש כאן איזון מאוד מעניין בין מצד אחד שצריך להוכיח ולהיות לוגים, ומצד שני שצריך לפנות גם לאיזשהו common sense ברמה, לא שכל אחד בהכרח יסכים, אבל שאנשים יכולים להגיד, וואלה, יש בזה משהו.
כן.
ואני חושבת שהרבה פעמים השכנוע קורה בנקודה הזאת. שאנשים אומרים לעצמם, יש כאן דבר שיכול להיות שהוא נכון. וחוץ מזה, אני חושבת שגם יש מקום, זה נשמע קצת אבסטרקטי, אבל לאהבת אדם במובן שבו הרבה פעמים כשאנחנו אומרים טיעונים על העניים בחברה, או טיעונים לגבי חוקים שונים, אני חושבת שמה שמשכנע יותר זה לא אם אנחנו מדברים בשפה קונספירטיבית, או בשפה רק מאשימה, אלא באמת מנסים תמיד, א', להבין את הצד השני, אבל גם בסופו של דבר להראות שאנחנו רוצים להשיג את הטוב. וזה לא משנה אם אנחנו עכשיו מקדמים מדיניות שהיא אולי שלילת קצבאות, או אם אנחנו מקדמים חיוב לימודי ליבה, עדיין לבוא ולהצליח להראות שאנחנו רוצים לעשות את הטוב, ואנחנו רוצים לשפר את החיים של כולנו. אז זה מסוג הדברים שאני מאוד מנסה שיעברו הלאה אצל הסטודנטים. עכשיו, בנוגע לשאלה על האקדמיה, אז אני אגיד שבאופן אישי אני מצאתי שהמסגרת של הדיבייט היא מסגרת שהשאירה אותי אפילו יותר לפעמים מהשיעורים באקדמיה. במובן שבו בתואר יש הרבה אנשים שבאו לרכוש את השכלתם. וזה בסדר, בהינתן שכיום במיוחד במדינת ישראל צריך תואר בשביל להתקבל לעבודות מסוימות, וזה תעודת הבגרות החדשה. אבל זה גם מייצר מצב שבו הרמה בסופו של דבר יורדת, מכיוון שבאים אנשים שלא מעוניינים לעבוד קשה, לא מעוניינים להרחיב את האופקים שלהם, וכל המערכת נגררת לזה, גם מתוך הרצון לשמר את אותם סטודנטים.
כן.
ובדיבייט, מכיוון שזאת מסגרת שהיא וולונטרית, וזו מסגרת שאפילו לא בהכרח מקבלים בנקודות זכות.
כן.
אלא זה רק איזושהי פעילות אחרי הלימודים, אז מגיעים אנשים שהם באמת מעניינים ומתעניינים. אז אני הכרתי חברים מאוד טובים, הכרתי את בן הזוג שלי בדיבייט.
וואו.
כן.
איזה כיף.
אז אני חושבת שזאת מסגרת שמצליחה אפילו יותר להגשים יעדים שהם אינטלקטואליים, ואני מקווה שהיא תישאר ככה.
אז למעשה, את נגעת פה בשני דברים חשובים, שחשוב לי להדגיש אותם. קודם כל, העניין של לדבר מתוך ידע, ושנית, ברמת האקדמיה, זה לא שהזכות לידע מגיעה מהאקדמיה, אלא זה משהו שאתה כאדם צריך לדעת לקחת ולחפש אותו ולהסתקרן. ואני אגיד שתחרויות דיבייט הן בדרך כלל גם דורשות הרבה עבודת צוות. לצורך העניין, את גם עכשיו שסיפרת שהכרת שם את הבן זוג שלך, אז מסתדר לי מצוין. וזה שוב מוכיח את הנקודה הזאת שאנשים שהם חושבים בצורה דומה, יש להם תפיסות עולם דומות, הם גם מתחברים. ולי זה מתחבר לעניין של עבודת צוות. שבעצם תחרות דיבייט זה משהו שעושים הרבה פעמים גם עם עוד אנשים נוספים, לא אחד על אחד. ולא פעם יש בעיה של דעות שונות לגבי איך דברים צריכים להתנהל, או כל מיני בעיות ברמה הבין אישית בין אנשים של חוסר הסכמה. ומעניין אותנו לשמוע ממך איך הופכים את עבודת הצוות הזאת לפוריה ובעלת ערך לשני הצדדים משמעותית, גם כשבעיות כאלה צצות, כשחוסר הסכמה הזה מגיע וצריך להתמודד איתו בצורה שהיא טובה, שתביא לצמיחה ולגדילה בסוף.
זה באמת שעלית פה על דבר שאני גם מלמדת את הסטודנטים, בפורמט שלנו זה פורמט שבו זוגות מתחרים אחד נגד השני. אני אגיד רגע איך הפורמט עובד ברמה הטכנית, בעצם יש 8 דוברים בחדר, 4 זוגות, שני זוגות שהם בעד ההצעה, שני זוגות שהם נגד ההצעה. יש 15 דקות להתכונן מרגע קבלת הנושא והעמדה, אסור להשתמש באינטרנט בזמן הזה, אז נגמרת רבע השעה, כולם נכנסים לחדר, מולם כבר יש שופט או פאנל שופטים, ואז בעצם כל דובר מקבל 7 דקות לנאום, מתחילים מראש הממשלה, שהוא הראשון של הממשלה, אז יושב ראש אופוזיציה, שזה מהזוג הבא, סגן ראש הממשלה השותף שלו, סגן יושב ראש אופוזיציה, מרחיב ממשלה, מרחיב אופוזיציה, מסכם ממשלה, מסכם אופוזיציה, והשיפוט בעצם מנסה לתת את המקום הראשון, שני, שלישי ורביעי לזוגות בהתאם להופעה הזוגית בשני הנאומים וההתנהלות ההשוואתית שלהם. אז בעצם יכול להיות שיהיה חדר שבו כולם אלופים ומדהימים ועדיין מישהו ייאלץ לקבל את המקום הרביעי, ויכול להיות שיהיה חדר עם דיבייט לא כל כך טוב ועדיין מישהו ינצח.
כן.
אז בעצם העבודה בתחרויות היא עם השותף או שותפה שלך, והתחרויות הגדולות הן גם ארוכות. אז הן נמשכות בדרך כלל כשבוע, ויש הרבה מאוד דיבייטים בשלב המקדים, ואז אחרי בדרך כלל 9 סיבובים לאליפות אירופה ולאליפות העולם, לוקחים את X הזוגות הטובים ביותר בתחרות, והם מעפילים בעצם לשלבים הבאים, שהם כבר שלבי נוקאוט.
אני רגע אשאל, גם כדי לחבר את המאזינים רגע, לכל תחרות כזאת, למעשה, את אמרת, יש לך 15 דקות להתכונן, אז אני חייבת להגיע עם הרבה ידע עובדתי לכל תחרות כזאת. ואני לא יודעת, אני יודעת אולי רק מה הנושא הכללי, אבל אני לא יודעת מה השאלה שישאלו אותי.
גם את הנושא הכללי את לא יודעת.
גם את הנושא הכללי אני לא יודעת.
נכון.
וואו, אוקיי, זה פרט שלא ידעתי. זה מעניין.
כן. והנושאים יכולים להיות מאוד מגוונים. אז זה יכול להיות שיש סיבוב אחד שהוא על מדיניות איכות הסביבה, וסיבוב אחרי אנחנו בכלל מדברים על ההדרה של כוכבים בספורט, ובסיבוב אחרי אנחנו נדבר על מיטו.
וואו. אז למעשה אם אני רוצה להתחרות בדיבייט, אני חייבת להיות בן אדם שכל הזמן, וזה מתקשר למה שאת אמרת בהתחלה, כל הזמן קורה ומרחיב את האופקים ומרחיב את הידע, אחרת בעצם אין לי שום סיכוי.
אז יש סיכוי, אבל אני חושבת שמאוד עוזר. אז יש גם כל מיני סיפורי מורשת קרב של ישראלים שגם ידעו פחות, ובכל זאת הצליחו באמצעות היגיון בריא ולוגיקה. אז יש למשל סיפור מאליפות העולם, שהיה זוג ישראלים והם מקבלים את הנושא, האם צריך לתת לנמרים התמילים את הזכות להיבחר בבחירות בבנגלדש? ואין להם מושג מי אלה הנמרים התמילים, ואז הם מתחילים לשבור את הראש, אוקיי, מה אנחנו יודעים על הנושא? אנחנו יודעים בבנגלדש הייתה מלחמת אזרחים. אם אסור לנמרים התמילים להיבחר, יכול להיות שהם הקוואט הקוואט רעים במלחמה הזאת. אז הם אומרים, אוקיי, מה אנחנו מכירים שהוא בערך דומה? אז הם אמרו, אולי זה דומה למצב שבו היו נותנים לחמאסניקים להשתתף בבחירות בישראל. ואז הם בעצם בונים טיעונים הגיוניים, מחליפים את המילה חמאס בנמרים תמילים, מחליפים את המילה ישראל בבנגלדש.
גדול.
והם הצליחו לקבל את המקום השני, ועוד השופט אומר להם, ניכר שאתם יודעים הרבה, חבל שלא נתתם יותר דוגמאות.
וואו, אוקיי. ואני כן רוצה להחזיר אותנו רגע לשאלה של... איך למעשה זה עוזר לנו מבחינת העבודת צוות, כי זה מאוד מאוד משמעותי, הסקילז האלה שאנחנו רוכשים בדיבייט, איך הם משפיעים על איך אנחנו מתמודדים ביומיום שלנו עם חוסר הסכמה ומייצרים מתוך זה משמעות.
אז אני חושבת שיש כמה דברים שגם אני ממש אומרת לסטודנטים שלי שחשוב לשים לב אליהם בעבודת צוות. אז קודם כל, שהגישה מראש צריכה להיות שבאנו לשם אותה מטרה, אנחנו רוצים לנצח, ועכשיו נעשה כל מה שנחוץ כדי לנצח. ואני חושבת שזה תהליך שהוא לא פשוט במובן שבו צריך מאוד להוריד את האגו, במובן של נגיד דברים ואנחנו נבחר את הדברים הטובים ביותר, ויכול להיות שזה לא הטיעון שאני הבאתי, אבל צריך לבחור את מה שמנצח יותר.
כן.
וחוץ מזה, אז גם מאוד צריך לזכור ששום דבר הוא לא אישי, כי הסיטואציה היא סיטואציה מאוד תחרותית. ובעצם יש לנו רק רבע שעה שזה נשמע הרבה וזה כלום זמן להתכונן. ולכן מדברים מהר, מחליטים מהר, זה דורש ממש אפילו לאלתר לפעמים, וזה אומר גם שהדיבור עלול להישמע קצר, ולכן אנחנו גם ממש מגיעים בגישה של אנחנו אוהבים אחד את השני, ואם נניח אני אומר הלאה, זה לא בגלל שאני חושב שאתה לא חכם, אלא כי אני הבנתי כבר את הרעיון.
כן.
ומאוד עובדים על התקשורת הזאת, כדי שהיא תהיה תקשורת עניינית, וכדי שאנחנו גם לא נהיה במקום פגיע. אבל חוץ מזה, במשחק עצמו יש גם אלמנט של אמון. שבסופו של דבר, אנחנו עולים כזוג ואנחנו נופלים כזוג. כן. ולא מספיק שיהיה נאום אחד טוב, צריך שיהיו שני נאומים טובים. ולכן...
מספרי ברזל קצת, כמו בצבא.
אז יש בזה. ובמובן הזה צריך גם מאוד לסמוך על השותף. שלמשל, אם הוא מדבר אחריי, אז אי אפשר עכשיו להמתיר אותו ב... הנה, תגיד את זה ותגיד את זה ותגיד את זה. כי הוא צריך גם להקשיב. וצריך לשחרר ולדעת ש... אוקיי, הוא יעשה את הטוב ביותר. וצריך לסמוך עליו. שהוא יעשה את זה. שהוא ייתן את התשובות. וצריך גם לדעת לקחת הפסד במובן של... לא לאכול אחד את השני. ולהמשיך הלאה במיוחד בתחרויות הגדולות, כשבעצם יש לנו... סיבוב, ואז מתחיל עוד סיבוב, והסיבוב הבא זה משחק חדש. וצריך מאוד מהר להגיד, קרה מה שקרה, אבל עכשיו אנחנו עושים עבודה טובה.
אני אסכם רגע את מה שדיברנו. אם יש משהו שאני חושבת שאנחנו לוקחים ממה שדיברנו עד כה, זה מה שאמרת עכשיו. כי זה משהו שאנחנו יכולים ליישם אותו הלכה למעשה, בכל סביבת עבודה. בין אם אני עכשיו מקים סטארט-אפ משותף, בין אם אני... עובד על איזשהו מיזם משלי, בין אם אני עובד מול הבוס שלי, או עובד על איזשהו פרויקט בתוך הסביבה שלי, במקום עבודה. זה רלוונטי לכל דבר שציינתי, והבאת פה כמה נקודות שהן ממש אפשר להשתמש בהן. לקחת את הכלים האלה ולהחיות אותם. כמובן צריך ללמוד איך לעשות את זה, אבל זה ממש, ממש נקודות קריטיות.
כן, אבל מעניין אותי לדעת באמת, בנקודה הזאת, מה יכול לעשות אדם שאין לו, לא יודע, באופן טבעי או טריוויאלי את היכולות האלה של יכולות רטוריקה ודיבייט? זאת אומרת, האם בן אדם כזה יכול גם כן להצליח בשכנוע?
לגמרי. אז זה אחד מהדברים באמת יפים ומרגשים שיוצא לי לראות. זה אנשים שנניח מתחילים בדיבייט והם לא מסוגלים לנאום אפילו שתי דקות, הם בורחים מהבמה, קשה להם, ועם הזמן ועם אימון לגמרי יש להם את זה. אז קודם כל החדשות הטובות זה שתמיד אפשר להשתפר, ואני לא חושבת שיש מקרים שהם מקרים עבודים. אני חושבת שבאמת מה שזה דורש הרבה פעמים זה אימון, ואיזושהי רפלקציה, בין אם זה רפלקציה עצמית של לדעת עכשיו להקשיב לנאום שלי ולנסות לראות מה עובר, מה לא, האם אני מאמין לעצמי, האם אני בכלל ברור, או שאני מדבר נניח במילים שהן נשמעות מפוצצות, אבל בתכלס תכלס האדם הרגיל לא יבין. ומה שאנחנו עושים בדיבייט זה שכל הזמן יש פידבק משופט. אז כל הזמן בעצם אנחנו מתאמנים ב... הנה צריך לדבר על הנושא הזה, ומיד מקבלים משוב. ומה צריך היה לעשות, והאם הבעיה כאן הייתה בעיה של המבנה, האם הבעיה הייתה של היעדר הוכחה, האם הבעיה הייתה תשובות לא מדויקות, ואני ממליצה הרבה פעמים לסטודנטים גם להקליט את עצמם, ממש, ולחזור להקלטה אחרי שהם שמעו את השיפוט, ואז לראות מה עבד יותר, מה עבד פחות.
שזה לא תמיד פשוט גם לכולם אגב, כי יש כאלה שמאוד, זאת אומרת, הביקורתיות העצמית שלהם כל כך גבוהה, שאפילו קשה להם לשמוע את עצמם אחר כך.
זה נכון. אני חושבת שכאן יש גם תפקיד חשוב של מי שנותן שיפוט, שהשיפוט לא יכול להיות כותל. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד לבן אדם, זה היה גרוע, תשתפר וכן הלאה. אלא אני חושבת שצריך לאזן בין למצוא את הטוב, לא באופן הנדוש של שיטת הסנדוויץ', שרק מנסה למרוח דברים, אלא באמת לנסות לראות מהי מחמאה אמיתית שאפשר לתת. האם זה רעיון מאוד מעניין, אבל משהו יתפספס, ואז אפשר לעבור עם אותו אדם על איך היית יכול לעשות את זה יותר טוב, אבל עדיין יש כאן את הקור של חשבת על דבר יפה. האם יש מישהו שיש לו אינטואיציות מצוינות, אבל כשהוא צריך להבנות את הדברים, דברים הולכים לאיבוד, ואז שופט טוב שם לב לזה. אז אומר, הנה, בחלק הזה שהיית צריך לאלתר, פתאום אמרת דברים חדים ומדויקים, בחלק שבנית, דברים לא יסתדרו, ואז תנסה ליישם יותר. אז יש כאן גם הרבה מאוד רגישות מצד מי שנותן את הפידבק. ואני חושבת שזה חשוב באופן כללי, גם לתת פידבק.
בדרך כלל, אני חושב שהרבה פעמים כשחושבים על דיבייט, או אנשים שמתעסקים בנושא הזה של דיבייט, אז חושבים על פוליטיקאים, אנשי ציבור ידועים, אנשים שהם כאלה מובילי דעת קהל, כי זה אנשים שהכי מבינים את החשיבות של מה שאת מלמדת בעצם, של העברת מסרים שהיא נכונה, של איך לעמוד מול קהל, כל עניין של שפת גוף, שימוש בסמנטיקה אפילו, זאת אומרת, כי הדברים האלה מאוד משפיעים על מיצוב ומיתוג עצמי, ומעניין לשמוע, זאת אומרת, זה מעניין ממה שאת אומרת, להבין שבאמת, לא רק אנשים שהם במעמדות האלה צריכים לפתח את היכולות האלו, כי זה באמת חשוב להרבה אנשים. אז השאלה שלי, האם באמת ברגע שאנשים צוברים את היכולות האלה, או האם כשאנחנו צוברים את היכולות האלה, אנחנו מסתכלים על האנשים סביבנו בצורה שונה, יודעים לקרוא אותם אחרת?
אז לגמרי. אז א', אני יכולה להגיד, וזה בטח דבר שהרבה דיבייטורים מרגישים, שצפייה בחדשות וקריאה של עיתון היא כבר לא אותו דבר. אז מיד כבר מופעלת איזושהי חשיבה ביקורתית נוספת. זה יכול להיות ברמה של, וואו, הטיעון הזה הוא לא לגמרי, או וואי, הייתי נורא רוצה לענות את הדבר הזה, אבל זה יכול להיות גם, יש פה רעיון ממש מעניין לטיעון, אולי אני אשתמש בזה מתישהו בוויכוח. אז אני חושבת שלגמרי מסתכלים על זה ככה. הרבה פעמים גם בצפייה ברעיונות למשל, אז גם רעיונות נניח עם מטרות שבאמת תומכים בהן, אז לפעמים יוצא לראות מרועיין שהוא אומר משהו לא לעניין, ומה שאתה אומר לעצמך, חבל, הוא צריך היה לענות על זה, או חבל שהוא לא מראה הנה את היתרון הגדול הזה בשאלה הזאת. אז אני חושבת שכל הזמן זה מופעל, החשיבה הזאת, והיא לא ביקורתית באופן קטלני, אבל אני חושבת שהיא כן כל הזמן מנסה לשפר את השיח, אז גם בלי להתכוון.
כחלק ממה שאת עושה ותהליכים שאת מעבירה אנשים, את בעצם עוזרת להם להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, לדעת, כמו שאת ציינת עכשיו, להסתכל אחרת על טיעונים, לדעת להביא טיעון שהוא יותר נכון. וכשאני אומרת טיעון, אני רגע שוב אחבר את המאזינים שלנו, אנחנו מדברים על כל טיעון, זאת אומרת, זה יכול להיות בכל סביבה שאתם נמצאים בה. ואני יודעת שאת עובדת עם אנשים אחד על אחד, את עושה גם שיעורים פרטיים. מהי ההגדרה שלך לתהליך שהוא מוצלח? או אולי יותר נכון לשאול מה הלקוחות שמגיעים אלייך הם מגדירים כהצלחה, מה הם היו רוצים להשיג? כי הרי בטח מגיעים אלייך אנשים שונים עם צרכים שונים, מתחומים שונים לגמרי. איזה יכולות הם מרגישים שאם הם ירכשו אותם בזכות העבודה איתך, הם בעצם יממשו את ה-KPIs האלה שהם הגדירו לעצמם?
אז אני חושבת שבאמת יש כמה יעדים. כשהיעד הראשון הוא ממש יעד של התוצאות. הרבה פעמים מגיע מישהו, אומר, אני עכשיו צריך להרצות בכנס, והמטרה בסופו של דבר שאנשים ימחאו כפיים, כי באמת הם נהנו, באמת הקשיבו והם נלהבים מהנושא. והם יכולים אפילו, אם יעירו אותם באמצע הלילה, להגיד, בהרצאה הוא דיבר על 1, 2, 3. ובמובן הזה, אלו אולי היעדים שהכי קל למדוד. במובן שבו אפשר לראות ממש התלהבות של אנשים, זכירות של נאום, ואני חושבת שזה דבר שאפילו שומעים עליו באופן יזום מצד הקהל, כשזה מצליח. אני חושבת שיש אנשים אחרים שמגיעים מתוך מטרה לשפר את יכולות התקשורת שלהם. אז למשל, יצא לי לעבוד עם כמה אנשים על שיעורים פרטיים, כשהמטרה הייתה, היה לי מישהו שעבדתי איתו, שהוא איש חינוך.
כן.
והמטרה שלו הייתה להצליח להעביר גם לכל מיני בכירים במשרד החינוך רעיונות.
אוקיי.
ודיברנו, למשל, על איך מצליחים להעביר רעיון ולהראות לא רק שהרעיון הוא טוב, אלא למכור אותו במובן של לטפל בהתנגדויות. ואני חושבת שדיבייט משנה קצת את החשיבה, במובן שבו הוא סיפר לי למשל שהוא צריכה להציג איזושהי רפורמה, והוא מגיע והוא מספר את כל היתרונות של הרפורמה, והוא רואה שאנשים לא מרוצים במשרד החינוך. ואז הוא אומר, ואז ניסיתי להראות להם עוד יותר שזה טוב. ואמרתי לו, רגע, אבל דיברת על איך מיישמים את הרפורמה, האם זה קשה? דיברת על מה זה דורש ממשרד החינוך, מה מחיר הטעות של הרפורמה, אז הוא אומר, לא, לא חשבתי על זה. ודיבייט נותן את הכלים להבין שיש פה בעצם שדה שלם של טיעונים, של ויכוחים אפשריים, שצריך לענות עליהם, ואני חושבת שהחשיבה של אנשים נורא מתחדדת אחרי, שהם מבינים שהם לא יכולים רק להגיד את מה שנראה להם, אלא הם חייבים לענות על מה שהצד השני רוצה.
מראש.
כן.
זה משהו שבעצם אנחנו צריכים לחשוב עליו מראש ולטפל בהתנגדויות מראש, ועל ידי זה שאנחנו מגיעים מוכנים, אנחנו יכולים להציג משהו שאנשים יוכלו באמת להתחבר אליו, כי אנחנו אומרים, אוקיי, הבן אדם בצד השני חשב גם על הצד שלי, ולאו דווקא מגיע לקדם רק איזושהי אג'נדה מסוימת, אלא הוא רואה את התמונה הגדולה ואכפת לו ממה אני מרגיש למעשה.
ממש ככה. וגם אנחנו אומרים שבעצם כל ויכוח מתחיל בנקודת המחלוקת. אז אין יותר מדי ערך להגיד דבר שכולם מסכימים עליו.
נכון.
אלא באמת צריך לדבר על הנקודה שבה אולי לא תסכימי איתי. אז למשל, אם אני עכשיו מנסה לשכנע אותך שצריך לצאת למלחמה, ונניח מה שמעניין אותך זה המחיר המוסרי של המלחמה. זה לא יעזור אם אני אדבר על מה הסיכויים שננצח. יכול להיות אפילו שאני צודקת ב-100% וננצח במלחמה, אבל זה לא ישכנע אותך. כי מה שמפריע לך זה משהו אחר. ובעצם הדיבייט מלמד אותנו איך לזהות בכלל על מה יכולים להתווכח איתנו, ואיך לאתר את זה גם בזמן אמת. ואז איך לכוון את הטיעונים שלנו לשם.
זה מאוד, זה סקיל שהוא נשמע לי, את יודעת, מאוד ככה פסיכולוגיה ברמה עמוקה של היכולת לזהות מה ההתנגדות שעלולה לעלות מבן אדם, זה, את יודעת, זה מרגיש לי קצת סופר פאוור אפילו, זה משהו שאנשים לומדים אותו במשך שנים. בתחומים, זה נורא נורא מתחבר לי לתחום של פסיכולוגיה, של טיפול קליני.
אז זה נכון, אני חושבת שיש בזה הרבה, ואני חושבת שגם הדיבייט כן מאפשר לפתח איזושהי אמפתיה לצד השני, במובן של יש לנו את היכולת להיכנס לנעליים של מישהו אחר, מתוקף העובדה שהרבה פעמים אנחנו מייצגים עמדה שהיא אפילו לא שלנו בחיים האמיתיים. ויש ז'אנר של מבקרים שטוענים, הדיבייט הוא גורם לזה שאין דעות לאנשים שעוסקים בזה. ואני חושבת שזו ביקורת דווקא לא נכונה. אני חושבת שדווקא הדיבייט מאפשר לנו לחדד ולשפר את הדעות שלנו. אז אין לי בעיה ברגע המשחק עכשיו להיכנס לנעליים של מישהו שמאמין בעמדה מסוימת, ואז אני אייצג אותה. ואחרי הדיבייט אני אצא, יכול להיות שאני אשנה את הדעה שלי, אבל יכול להיות שפשוט אני עכשיו אחזיק בדעה שלי בצורה טובה יותר. כי אני כבר אדע לענות לטיעונים שאני עשיתי כשהייתי היריבה של עצמי.
כן, כי למעשה את ממש מכירה לעומק את הצד השני. ואני אשאל לך משהו שהוא קצת אחר. את עובדת עם אנשים שונים, יש לך אנשים שאת לא עובדת איתם? זאת אומרת, את יודעת, בסוף את מנהלת איזשהו עסק, כן? אנחנו מדברים פה הרבה על, על הצד היותר מטא ועל הסקילס, אבל, אבל בסוף את מנהלת פה עסק ואת עובדת מול לקוחות. יש אנשים שלא תעבדי איתם, שהם לא מספיק רציניים אולי בתפיסה שלהם לגבי מה הוא דיבייט או המטרות שלהם?
אז אני חושבת שאנשים שלא מוכנים ללמוד, זה אנשים שאי אפשר לעבוד איתם. מכיוון שמדובר פה באמת בתהליך שיש בו אפילו רגעים שהם לא רק כיף. אז כמובן זה כיף אדיר כל פעם להתווכח ויש אדרנלין, אבל יש פה גם תהליך שבו מקבלים משוב ואנחנו מבינים שאנחנו לא הווכחנים הכי טובים בעולם, ויש מקרים שאנחנו נפסיד, וזה בסדר. וצריך להיות במיינדסט של באנו להשתפר. ומי שלא מוכן להיות בגישה של ללמוד, אני חושבת שלא יגיע רחוק. וממש רואים שיש אנשים שממש תהליך הלמידה שלהם נעצר, כי הם חושבים כבר שהם הכי טובים, ואז כולם מתחילים לעקוף אותם.
כן.
אז זה אנשים שאני חושבת שמאוד קשה לעבוד איתם, וגם אנשים שהם לא מוכנים לכבד אחרים. כשזה דבר שממש...
אגו.
גם אגו, ויש גם אנשים שהם לא מוכנים לנהל דיון, למשל, עם האדם הזה, כי הם לא מכבדים אותו. או מסיבות שהם, אפילו סיבות ממש לא ענייניות.
כן.
וזה דבר שממש צריך לקטוע. אם רואים שיש מישהו שעכשיו מנצל את הבמה כדי סתם לטנף על מישהו אחר, אז אין לזה מקום.
כן.
יותר מאוד גם כשדיברנו, דיברת על עניין של, של תואר שהפך להיות איזשהו, לא, כמו חותמת, תעודת בגרות החדשה. וזה, זה האישור שאנחנו משתמשים בו היום בישראל כדי להתקבל לשוק התעסוקה. את חושבת שפיתוח של כישורי רטוריקה ומודעות לכל הנושא הזה של שפת גוף, זה גם משהו שהולך להיות איזשהו סוג של, של תנאי או איזשהם soft skills ש... הולכים להיות יותר ויותר מבוקשים בשוק התעסוקה?
ללא ספק. אני חושבת שבמיוחד כיום בעידן שבו יש מחשבים שיכולים לעשות פעולות אנושיות, הערך המוסף של בני האדם זה היכולת לתקשר את הרעיונות האלה, היכולת לספר איזשהו סיפור ולהלהיב אחרים, להציג את האינפורמציה לא רק בתור הנה אקסל, אלא באמת לתת תובנות ולתת איזשהו ערך ומשמעות. למספרים, לתהליכים, למה שאנחנו עושים, לחזון של החברה שלנו. אז ללא ספק, אלה כישורים שהם קריטיים. וזאת גם הסיבה שלקחו אותי גם להרצות לאנשים בשנה א' בתואר לניהול מלונאות בבן גוריון, מתוך אותה הבנה שהאקדמיה צריכה לתת לסטודנטים גם את הכלי הזה של ביטוי ופרזנטציה.
מעניין. עד עכשיו זה היה ברמת המועדוני סטודנטים של דיבייט, ולאט לאט זה כבר מתגלגל לתוך החומרים האקדמיים, ולא האקסטרה קוריקולר.
כן, שזה מאוד יפה. כלומר, אני חושבת שזו החלטה מאוד יפה של המחלקה, שאמרו, זה מבחינתנו קורס חובה, ולא רק דבר שהוא מעבר.
מעניין לראות. טוב, הגענו לשאלת הסיום שלנו, שהיא שאלה קבועה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים. אם היית יכולה להעביר מסר אחד מהניסיון שלך, שהכי חשוב כדי לייצר מערכת יחסים בריאה וטובה, שמביאה ערך לשני הצדדים ופותחת אופציה לשיתופי פעולה עתידיים, מה זה היה?
אז קודם כל, להקשיב. באמת, באמת להבין מה הצד השני אומר, ולהקשיב גם למה הכוונה שעומדת מאחורי, וגם לאיך הדברים נאמרים, ולהתייחס לדברים כמו שהם. לא להוות, לא לנסות על ידי איכשהו שינוי של מה שמי שמולנו אומר לדון איתו. והדבר השני, אני חושבת, לא לחסוך במילים, לא בקטע של לחפור, אלא בלהיות מדויקים. ולא לחשוב מבינים מהמילה. אני חושבת שתמיד עדיף להגיד משפט שלם, ויש יותר סיכוי לדייק.
ושהדברים יישארו כמו שהם.
כן, ושישארו אמיתיים ו... ומדויקים ואותנטיים. מוניקה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה 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 שהיית איתנו ושבאת והתארחת. היה באמת תענוג. ותודה לכם המאזינים והמאזינות שלנו שהייתם איתנו. אם אתם מרגישים שהפרק הזה יכול לתת ערך למישהו או מישהי שאתם מכירים, אז כמובן תשלחו את הלינק. אנחנו גם מאוד מאוד נשמח לשמוע את הפידבקים שלכם. אתם יכולים לפנות אלינו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. בכל אחד מהם פשוט תרשמו פודקאסט תורת היחסים בעברית. הלינקים כמובן נמצאים גם כאן בתיאור של הפרק. וזהו לבינתיים, נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.
ביי, תודה רבה.